אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
חבר כנסת ססון ססי גואטה ליכוד. אלן,
מה שלומך?
מה העניינים?
כמה שאפשר, בסדר גמור.
אנחנו לא מצב טוב.
אנחנו במצב הכי לא טוב. גם פעם שעברה שהתראיינתי אצלך, פעם שעברה שהתראיינתי, באיזה תאריך זה היה?
לא זוכר.
שזה גם היה אחרי השביעי לאוקטובר.
נכון.
ואנחנו עדיין, אתה יודע, מנסים לשקם את עצמנו ולהתחזק.
אנחנו נדבר על המשברים בקואליציה, אנחנו נדבר על מה קורה בצפון, נדבר על חוק הרבנים, נדבר על חוק הגיוס. בוא נתחיל עם הצפון.
יאללה.
דיברנו בחדר שלי קודם, אמרת, צריכים לשים לזה סוף. שר החינוך היה פה בשבוע שעבר. הוא אמר, עכשיו צריכים להיכנס. הוא אמר, באימא שלהם, אני אומר באימא שלהם. אי אפשר להמשיך בזה. אי אפשר להמשיך עם המצבים האלה, שבו כל כך הרבה אנשים מפונים, אתה אחד מהם. הצפון בוער. בסדר, אנחנו מקים אותם, ואנחנו הורגים בהם, ובסדר, אבל זה כלום. והשאלה מה עושים באמת? זה הזמן עכשיו להתחיל, לפני שהסתיימה המלחמה בעזה, או שאין לנו ברירה, ואתה יודע, יהיו פה נפגעים וכך הלאה, ואולי זה הזמן.
אז אני חושב שאסור לנו לחכות, ואנחנו צריכים להכות, איך אמרת, באים אמא שלהם. אני מאמין שישראל הרבה יותר חזקה, וכל היומים של נסראללה ומה שהוא דיבר אתמול, אני חושב שהוא סתם אוהב לדבר, ולהם הרי הוא יודע שאם תיפתח מלחמה, מה המחיר שהם ישלמו ומה המחיר של לבנון.
מה המחיר שהם ישלמו?
הם ישלמו, שמה, לבנון לא נמצאת במצב הכי טוב כלכלית. והם מנסים גם לשקם את עצמם. אני מקבלים שליש מזכורת הפקידים של המדינה. אנחנו ראינו גם בתקשורת שלא היה להם דלק בתחנות דלק. ואם עכשיו הם ייכנסו למלחמה, ונראה לי שנסראללה בתוך תוכו יודע את העוצמות, ואת העוצמות שיש לנו למדינה, והוא יודע את הכלים שיש לנו. ואני בטוח שאנחנו, יש לנו את היכולת לפרק אותם ולהקות בהם חזק, ואני חושב שזה הזמן, ואסור לחכות, וצריך להראות לו מי בעל הבית.
תשמע, לא שמעתי אפילו לא פעם אחת שישראל אומרת, אנחנו מכריזה מלחמה על לבנון, לא על חיזבאללה. אתה מדבר על מדינה, אתה לא מדבר על חבורת החולרות האלה של החמאס, שהם כמו מדינה, אבל הם לא מדינה. בעוד שבלבנון יש מדינה, מדינה לכל דבר, והם נמצאים שמה, והם הפרוקסי של איראן, כמו שאנחנו יודעים, וישראל לא אומרת את זה. ואני שואל אותך, הרי ברור לך שמי שצריך להיפגע ראשון זה לבנון, אבל ההצהרה צריכה לבוא מצד ממשלת ישראל. המלחמה שלנו היא עם לבנון, אתם חלק מלבנון, אתם חוטפים. למה זה לא קורה?
למה זה לא קורה?
קודם כל, אתה מסכים איתי?
קודם כל, אני מסכים איתך. אני חושב, אם אתם לא עוצרים אותם, ואם אתם מדינה, ויש לכם צבא, ויש לכם משטרה, ואתם נותנים לחבר'ה האלה לעשות את מה שהם רוצים, זה לא חבר'ה, זה חילות אדם, לעשות את מה שהם רוצים. אז אני חושב שאתם גם בתוך המלחמה, כאילו אם אתם לא עוצרים, אז זה כאילו אתם מאשרים, ואתה יודע מה, אתה הכי צודק. מדינת ישראל צריכה להכריז מלחמה על לבנון, ולבנון צריכה לשלם מחיר מאוד כבד, שידעו שהם לא יכולים לראות אף טיל לעבר ישראל. וזה מה שהם מבינים, רק כוח.
אתה גר בבית מלון.
כן, באילת.
אתה יודע, לפעמים אני שומע אנשים שאומרים, אבל מה אתם רוצים? פינינו אותם, הגענו עליהם, אבל הם בבתי מלון.
קודם כל, אני חייב לשבח את עבודת הממשלה. בתור אחד שמפונה, אתה יודע, אנחנו לא מפונים באיזה אוהל, ברפיח.
טוב, את הליכוד חסר לך שלא.
לא, וואלה, אם צריך לתת ביקורת...
צחקת.
אני אסביר לך. לא כיף להיות מפונה, זה לא כיף, לא נעים לעזוב את הבית. אנחנו רגילים לפינה שלנו, הילדים, לחדרים שלהם, לסביבה. זה דבר מאוד מאוד קשה לבוא ולעזוב את הבית.
איפה אתה מתגורר אם מותר לשאול?
עכשיו, אני תקופה הזכרתי בית, והילדים רצו שנחזור למלון, אני במלון לגונה באילת, וזהו, ונהיינו כבר קהילה, ונהיינו חברים שם, והילדים, וזה נהיה... אתה יודע, הצלחנו לבנות קהילה מאוד מאוד יפה, כי אני לא עם החבר'ה שלי מהמושב, אנחנו שם רק כמה משפחות, אבל יש חבר'ה מקריית שמונה ומכל מיני, ואנשים באמת טובים. התחלנו לבנות קהילה, לבנות את הבית כנסת, יש לנו כבר תפילות ופעילויות לילדים ועוד הרבה דברים. ולא קל, אבל אנחנו, אין לנו בעיה להמשיך לספוג ולעזוב את הבתים שלנו, בשביל שהצבא יעשה את העבודה הרבה יותר טוב, ושיהיה לו פחות דאגות מיישובים שקרובים לגבול שבטעות יכולים להיפגע.
אני אזכיר לך מתי התראנת כאן בפעם הראשונה, זה היה בפברואר, זה היה לפני 4 חודשים, ואני רוצה להבין, משהו השתנה? הרי המצב רוח בארץ נהיה יותר גרוע. אנחנו לא מצליחים לסיים את המלחמה בעזה, למרות שעושים שם עבודה מופלאה. אני בטוח שאם הנוח'בה היו יודעים מה יקרה שם בעזה, לא בטוח שהם היו מתחילים, אולי כן. אני גם לא בטוח שנסראללה, שכבר אמר פעם, אם הייתי יודע מה יקרה, לא הייתי מתחיל. אבל כנראה שזה חזק מהם. ואני רוצה להבין, מה השתנה? 4 חודשים מאז שאנחנו דיברנו? דיברנו לפני זה ודיברנו גם אחרי זה, אבל מאז שהתראיינת? ואנחנו עוד מעט 8 חודשים בתוך המלחמה.
מה השתנה? באמת לא הרבה השתנה, נשארנו בתוך מלחמה, אנחנו עדיין מאבדים חיילים שמאוד מאוד כואב, אבל אני חושב שהצבא עושה עבודה, ואני חושב שהצבא שלנו באמת עושה עבודה נהדרת, יש לנו חיילים...
אף אחד לא חלוק עליך בזה, אבל בכל זאת...
תשמע, באמת שאין לי תשובה להגיד לך, אני רק יכול לספר, כמו שאמרת מקודם, איך נסראללה אמר, אם הוא היה יודע, הוא לא היה נכנס... ואני חושב שזה הזמן שלנו לתת שם מכה כואבת שבאמת איחב ושהוא יצטער שבכלל הוא...
תראה, התפרסם בכלי התקשורת הזרים שנושאת המטוסים ג'רלד פורד עם צי שלם בדרך לכאן והם עומדים לאגון מול חיפה, ואני רוצה לשאול אותך, האם זה לא אומר שאנחנו ממש ערב מלחמה? שמעתי את נסראללה, שמעתי גם את הדיווחים של כל מיני מקורות שהם אומרים, אני אגב לא מאמין שזה יקרה כך, אבל אני מספר מה רץ היום בתקשורת העולמית, שישראל נתנה אולטימטום לחיזבאללה, שעד יום רביעי הקרוב, 26 לחודש, אם לא יקרה משהו, ישראל לא תישאר במצב הזה. מלחמה כזאת, מלחמה אחרת, אבל זה לא יקרה. יש בזה משהו?
שמע, אני גם לא מאמין לכל האיומים, אבל אני לא מאמין שלאיראן... שווה יהיה לצאת למלחמה, כי איראן גם מבינה את העוצמות שיש לנו. אני בטוח שאיראן לא רוצה להתנסות איתנו, אבל בטח בשותפים שלנו יותר זהירים, ראש הממשלה שלנו יותר זהיר, אז הם מקרבים לפה את הנושאת מטוסים, והם עושים את מה שעושים. אבל אני מאמין במה שקורה בצפון, והייתי יום ראשון הייתי בצפון. ועם מה שקורה שם, אני גם חושב שאנחנו לקראת מלחמה, כי הם לא ישור לנו, אין לנו אופציות אחרות, חייבים להיכנס ולהילחם בכל הכוח.
טוב, בוא נעבור לנושא אחר, נחזור עוד לנושא הזה, ואני רוצה לשאול אותך, זה הזמן לנושא הצעת חוק בנושא הרבנים?
זה הזמן להצעת חוק בנושא הרבנים. תקשיב, אני לא התעסקתי עם הצעת חוק בנושא הרבנים, אני גם לא בוועדת חוקה. אין לי יותר מדי ידע בנושא הזה. לא נכנסתי שאני יכול לתת לך תשובות, זה כן נכון או לא נכון וזה. אני רק אומר שנראה לי שהתקשורת והאופוזיציה וכל אלה שמחפשים להפיל את הממשלה, קצת העצימו את האירוע והביאו אותו לממדים שלו. אני אומר, שמה, יש כנסת, יש ועדות, אפשר לדון, לדעת מה כן טוב, מה לא טוב, ולנסות לסדר את הדברים ו...
שמעתי את גלי דיסטל שתוקפת את יאיר לפיד, והיא אומרת, אתם הסכמתם לכל מה שהדתיים רצו. והיא מספרת שלפי חברי הכנסת החרדים הדתיים, שבעצם אמרו להם לפני הקמת הממשלה הזאת, תיקחו כל מה שאתם רוצים, ואנחנו נקים אתכם ממשלה. ועכשיו הם מתנגדים. אבל זה לא היה בתקופה של מלחמה. זה לא היה בתקופה שאנחנו כולנו מנסים להתאחד. אז אמרת לי שאתה לא מתמצא בנושא, אני מבין אותך. אבל אתה יודע, מסתכלים עלינו, עליכם, אנשים חיצוניים ואומרים, בשביל מה כל המאומות האלה עכשיו? אז עזוב את חוק הרבנים. בואו, יש לנו גם את חוק הגיוס. שאגב, חוק הגיוס, למי שלא יודע, ואני תמיד טורח להזכיר את זה, זה חוק הגיוס שהוא הוגש בזמנו בממשלת לפיד בנט, אם אתה לא זוכר.
זוכר.
ופה מה שעבר בכנסת זה הנושא של המשכיות, דין רציפות קוראים לזה. ועכשיו זה נידון בוועדת החוץ והביטחון, כדי להחליט מה, כמה, איך ולמה. וגם אין ברירה, כי בגץ לוחץ. אבל אתה מבין את הציבור שעומד ומסתכל ומשתאה לנוכח ה... לא יודע איך לקרוא לזה, הפירוד הגדול שחל ביניכם גם בתוך הכנסת וגם בתוך הליכוד.
אני על זה אשמח לענות לך, תקשיב. קודם כל בוא נתחיל בזה שדיברת איתי שהחרדים אומרים שהחבר'ה מהאופוזיציה של לפיד או לא משנה מי הם מוכנים לתת כל דבר. אני גם השבוע התראיינתי ואני אמרתי, אם עכשיו אנחנו רוצים לבחירות, בסדר? והם רוצים להרכיב ממשלה. בשביל להכניס את החרדים, אתה חושב שהם לא ישלמו ויתנו מה שצריך לתת? אתה חושב שהם לא ייתנו את החוק הגיוס שכל כך חשוב לחרדים? הם ייתנו להם הרבה יותר. עכשיו, זה לא לתת להם הרבה יותר. הרי גם הכספים הקואליציונים, על מה מדובר? האופק חדש, תעזור למורים. המורים האלה, את מי מלמדים? את הילדים האלה, מה לא מגיע להם?
לא, מדבר על הרבנים.
עכשיו, גם בנושא חוק הגיוס, תקשיב. גם בנושא הגיוס, יש ועדת הרבנים שנותנת הפטורים למי שלומד תורה, שלא הולך. ועדת הרבנים, לפי מה שהבנתי השבוע, סתם שיחה שהייתה לי, הבנתי, יש סדר גודל של 1,500 תלמידים שלא מקבלים פטור. שהם לא בדיוק בכולל, וועדת הרבנים לא אישרה להם. אתה חושב שהצבא מגייס אותם? הצבא לא בא לוקח אותם. עכשיו אני אומר, אני אסביר לך. אני אומר כן, הצבא צריך חיילים, אני אומר כן, בוא אנחנו צריכים לבוא לעשות משהו, אבל מה שקורה פה, כולם נהיו פופוליסטים. השמאל מנסה לייצר איזה אירוע ענק כדי לנסות להפיל את הממשלה, כי הוא מבין שאולי בזכות זה הוא יפיל את הממשלה. אצלנו יש קצת חבר'ה, שגם קצת מרימים את זה, ואני מאמין שהכוונות שלהם טובות.
אתה מדבר על חברים מהליכוד.
גם חברים מהליכוד, כן, גם החברים שלי מהליכוד.
כי שמעתי...
אני אסביר לך, אנחנו בסוף, כמו שאמרת לך, כל מיני הצרות, ולצאת בכל מיני פרסומים בתקשורת, אני אתנגד לחוק הגיוס. נו, מה יוצא לך מזה? אתה רוצה להתנגד? בסוף אנחנו צריכים לנסות למצוא את הנוסחה המתאימה, שגם נביא את החבר'ה שהם יוכלו להתגייס לצבא, אבל גם איפשהו נשמור על תורת ישראל, שהיא גם מאוד מאוד חשובה, ואנחנו צריכים להבין שזה השותפים שלנו, הם גם חלק מאיתנו בעם, זה הצרכים ומה שחשוב להם, וצריכים לשבת, ולא לצאת בהצהרות ולהיכנס לכל הפופוליסטים
בקרבות האלה. אתה בא בביקורת אל החברים שלך מהקואליציה.
גם החברים שלי בקואליציה, יש לי ביקורת מאוד מאוד גדולה, כן, אני אצביע נגד או לא. בואו נשב, בואו ננסה למצוא את הפתרון. בואו ננסה למצוא פתרון. מה כן אפשר?
אבל כרגע ראש הממשלה משך את ההצעה.
את ההצעה של חוק הרבנים הוא משך.
חוק הרבנים.
אנחנו מדברים על חוק הגיוס.
גם חוק הגיוס, יש כאלה שאומרים אנחנו לא נצביע בעד, וזה אומר שבעניין הזה יכול להיות שזה ייפול.
שמע, אם בסוף זה ייפול, וזה מה שיפיל את הממשלה, כי בסוף שמע יש שותפים לממשלה. תשמע, אין מה לעשות, זה חלק מההסכמים.
אתה יודע, יש משהו שאני לא מבין, אני רוצה שתסביר לי. דרעי הוא אחד האנשים הכי חכמים בכנסת הזאת. המון ניסיון, המון הבנה, הוא בן אדם חכם. הוא לא טיפש. עכשיו, דרעי מאיים על ראש הממשלה. גם בשיחות ביניהם וגם חיצוני, כלפי חוץ. מה הוא אומר? הוא אומר, אתם לא תעבירו את החוקים האלה והאלה, לא תהיה ממשלה. עכשיו, אם דרעי יודע שבכנסת הבאה או בוא נגיד בבחירות הבאות, הוא סגור כבר, הוא יכול להגיד את זה. אבל אם הוא לא סגור על איזושהי הבנה עם אולי גנץ, אולי עם לפיד, הוא לא מבין שאין לו ממשלה יותר טובה מזאת?
אני אסביר, קודם כל אני לא חושב שהרב אריה, בשבילי הוא לא דרי, הוא הרב אריה. אני לא חושב שהרב אריה באמת מאיים, וכמו שהתקשורת אומרת, אם לא נפיל, לא נפיל, אני חושב שהוא הוכח את עצמו בלחימה, ואיך הוא התנדב, ואם זה בקבינט, וגם החבר'ה שלו במפלגה, שיש לו חבר'ה מאוד מאוד איכותיים, יש חברי כנסת, ליגה לאומית
אני בשס, אני בהחלט מסכים איתך, יש
שיודעים לעבוד ועובדים יפה,
חברי כנסת מאוד טובים בשס,
ועושים הרבה לטובת העם והמדינה, אבל בסוף יש הסכמים קואליציוניים, בסוף יש הסכמים, זה יש לו בהסכם, זה מה שהוא ביקש. הרב אריה מבין שיש צורך, הוא לא מתחמק מהצורך, פשוט צריך לשבת לדבר ולא להיות פופוליסטי. הוא מבין את הצורך, ואני מאמין שבמסע ומתן נכון אפשר להגיע לאיזה נוסחה נכונה שאנחנו נפתור את הבעיה הזאת.
נושא אחר. מסמך של אגף המודיעין בצהל קובע, עשרות מחבלי חמאס וג'יהאד מעזה מקבלים קצבאות מהביטוח הלאומי. ואם אתה רוצה לדעת כמה אנשים, יש שם 265 עזתים. תשלומים, 7.3 מיליון שקלים. מה דעתך? ועוד משהו? 30% מהם הם פעילי חמאס וג'יהאד.
מה אני חושב? מה? ביזיון.
נו,
ברור שלא.
אתה הממשלה, אתה הכנסת.
קודם כל אני לא ידעתי, אתה יודע, בכנסת.
אז יש לי רעיון.
אנחנו מתעסקים בכל מיני נושאים.
יש לי רעיון.
כן.
ססון, יש לי רעיון.
יאללה.
שאילתה לביטוח הלאומי.
סגור.
שאילתה לשר הממונה. אתה מגיש
אני
שאילתה?
אני מתחייב להגיש שאילתה בעקבות הנתונים שנתת לי.
בבקשה.
ברור, מה? אני חושב שזה ביזיון.
עם ישראל שומע את זה. ליכוד עבודה שאסמרת, לא אכפת לי מי. אני שומע את הדבר הזה, המשפחות של החטופים שומעים את זה, והמוח שלהם נשרף רק מלשמוע את העובדות
אתה
האלה.
אתה צודק.
כפי שמשרד הביטחון
אתה
מביא.
אתה צודק, אין ביטוח. אתה צודק, אין ויכוח בינינו. ואני אומר לך שאני מתחייב להגיש שאילתה בנושא, ואני גם מתחייב לפעול בנושא ולשלול להם את זה.
אתה רואה מזל שהגעת לכאן.
הנה, פעם הבאה ברעיון, תרשום לך שאתה צריך לשאול אותי מה עשיתי בנושא
לא,
ואיפה התקדמתי.
לא, אתה לפני זה. תתקשר אליי ותגיד לי, ואנחנו כמובן נפרסם את זה.
סגור.
יותר מזה, אני אגיד לך, היות ובמערי ובג'רוזלם פוסט אני כותב, אני גם אכתוב את זה שם. כמו שאמרתי את זה, אני גם אכתוב את זה. לא יכול להיות שמדינת ישראל תצא כל כך מטופשת ותיתן להם. אתה יודע מה? זה ממש שורף את המוח.
אני אומר לך, אני בעלה מזה.
ומשאיבנו ביקורת על כל נושא התשלומים למחבלים, אני חושב שגם כאן המקום להחמיא לשר העבודה בן צור, שאמר, מהרגע שאמן העביר את המסמך, ובו המידע הביטחוני על מעורבותם של אנשי טרור וקבלתם של כספים מהמדינה, הוריתי להפסיק באופן מיידי את הקצבאות. אז השאילתה הזאת צריכה אמנם להישאל, אבל מסתבר ש... שר עבודה בן צור עשה עבודה טובה והודיע שזה ייפסק. החיזבאללה מאיים עכשיו גם על קפריסין. ואני רוצה להבין, העולם הטיפשי הזה ייתן להם לאיים על קפריסין ועל ישראל בהשמדה?
תקשיב.
על ישראל בהשמדה, על קפריסין... תיפגעו אם תאפשרו את הנמלים שלכם ואת שדות התעופה לרשות ישראל כאשר תתחיל המלחמה.
תקשיב מה אני אומר לך. אני לא סופר את היומים שלו. אני לא חושב שהוא מוכיח את עצמו. לא במילה.
אני סופר.
אני לא סופר, לא במילה ולא בכלום. ואני חושב שהוא מאוד פוחד. ואני חושב שכולם יודעים את היכולות של מדינת ישראל להחזיר את לבנון 200 שנה אחורה. ואם צריך זה מה שיקרה, והוא גם יודע שזה מה שיקרה, והוא מאיים כי הוא פוחד שתהיה מלחמה. האיומים שלו, האיומים של התקשיב, הוא פוחד ממלחמה, בגלל זה הוא מאיים. אני אומר לך שהוא לא שווה כלום, ואני חושב שמדינת ישראל צריכה להיכנס למלחמה, ואם אנחנו צריכים לשלם מחיר, נשלם את המחיר, אבל אנחנו צריכים להחזיר אותה 200 שנה אחורה.
שאלה אישית.
כן.
אתה חקלאי.
נכון.
תראה, התחלת לחייך.
כן. זה נושא מאוד יקר לי.
ו... אני רוצה לדעת, מי מטפל יישוב שאתה גר בו, רמת הגולן ובגליל, מי מטפל בחוות, בלולים, במטעים? הרי זה נורא והיום, הכל שם נשרף.
אני אספר לך משהו על החקלאים. אני שבוע שעבר הייתי בצפון, לפני חג השבועות, והיה חשוב לי לנסוע, ללכת להביא פרי מהמטעים. תודה, הלכתי להביא פרי לראש הממשלה.
איזה פרי?
הבאתי לו שזיפים, הבאתי אפרסק, והבאתי קצת דובדבן. עשיתי ארגז, חמו, תודה, קצת מכל דבר, נסעתי לצפון, והבאתי לו עוד חברים לי, שראש ועדת כלכלה, דוד ביטן, ש...
שאוהב לאכול.
שהוא, מבחינתי, אוויר החקלאות אוהב, הלכתי גם בשבילו, אבל היה חשוב לי להביא משהו לראש הממשלה שלי. הלכתי, נכנסתי לראש הממשלה, והבאתי לו, אתה יודע, כל מיני ככה סלסלה מזה, סלסלה מזה, ואכלתי איתו ביחד, ככה שיתאם את מה שקורה. בסוף החקלאים, לא נסראללה, ולא מחבלים, ולא כוח ארדואן, מפחיד אותם. החקלאים עומדים, נשארים במשקים שלהם, מנסים לטפל במה שאפשר, מה שהצבא מאפשר להם להיכנס, מה שהצבא לא מאפשר להם להיכנס, הם לא נכנסים, אבל איפה שהם יכולים, הם נשארים ומטפלים במטעים, ודואגים שאני ואתה, וכמו שמקודם גם אצלך אכלתי פירות, שגם אצלך יהיה פירות בצלחת, ושאנחנו נאכל טוב כל עם ישראל.
אתם מקבלים סיוע מהמדינה?
כן.
זה מספק?
סיוע, והוא סיוע מספק, ושהיה לי ביקורת, אני גם, אתם יכולים לראות בסרטונים בוועדת צפים, שידעתי להרים את הכל על הדברים האלה, אבל באמת שמקבלים סיוע, והם דואגים להכל.
אני מברך את שר האנרגיה אלי כהן, שהודיע שיתמוך בהצעה שאתה מקדם, כך אמרת, חוק המים וקביעת תעריפי מים לחקלאים. עוד סיוע.
כן. קודם כל, זה לא רק אני מקדם, מי שהציע את החוק, זה חבר הכנסת שוסטר, כל הלובי החקלאי, ואני, וגם הרב גפני שם החתום, ועוד חברים. ובוועדת שרים לחקיקה, צריך, הוא עולה לוועדת שרים לחקיקה, והוא צריך להביא הסכמה של השרים, כדי שיעבור. אז הבאנו, ויש את שר האנרגיה, שהוא חייב לתת הסכמה. אז הלכנו, וישרנו, ודיברנו, וזה לא כל, כי רשות המים התנגדה לזה. כי היא אומרת, שמע, זה יגרום לי לגירעון, ואנחנו מנסים באמת לעזור. והלכתי אליו, ועברנו, הסברתי לו את הצורך, הסברתי לו את זה, ושמע, הוא היה אחלה גבר, הוא הבין את העניינים, הוא בדק את הנושא, גם לקחתי אותו לאיזה ביקור בנושא, הבאתי לו מסמכים, והוא החליט שהוא רוצה לקדם ולעזור לנו במחירי המים, לורדת מחירי המים.
הקלות מס משמעותיות לתושבי אשקלון. למה רק אשקלון?
אני אסביר לך, היום כל המדינה חוטפת. אבל אשקלון היא עיר שנראה לי חוטפת אחר הרבה מכולם.
לא?
כן.
למה רק אשקלון?
אשקלון, זה לא רק אשקלון.
לא, למה אשקלון חוטפת אחר הרבה? אני לא...
אשקלון...
המידע הזה אני לא בקיא בו.
אז תבדוק את זה, שאשקלון, עזוב, שדרות יש להם את ההטבות במה שלהם. אבל...
רגע, ההטבות שסדרות מקבלת, אלו לא הטבות שאתה רוצה...
לא, זה אשקלון לא מקבלת, לאשקלון אין שום הטבות במס.
הבנתי, בגלל שהם רחוקים מעט מה...
בגלל שהם רחוקים מעט, ובגלל כמות גודל אוכלוסייה שיש שם, הם עברו נראה לי זה.
אם אתה רוצה להשוות למה שמקבלים האחרים.
אז אני מנסה להשוות ולנסות לתקן, כי מגיע להם, הם באמת חטפו, כאילו אם תבדוק, או שתיתן לצוות שלך, שביא לך את הנתונים, תראה שאשקלון חטפה. חטפה. כן. עכשיו, איזה סיבה יש לבן אדם לגור באשקלון? אם אין לו איזה הטבת מס לבוא ולהשאיר אותו, או להשאיר את החברה הצעירים שיגורו שם. זה כמו בצפון, שאני אומר להם עכשיו, בוא, מי ישב את הגליל עכשיו בבלגן הזה?
אני לא חלוק עליך, אני רק שאלתי, האם זה הולך להיות השוואה למה שקורה ביישובים סמוכים יותר? אמרת לי שכן, אז זה בסדר.
זה השאיפה, זה הרצון. נקווה בעזרת השם לנסות לקדם את זה. כמובן, ביחד עם ראש העיר, תומר גלם, שהוא שותף מלא לדבר.
עובדים זרים. תשמע, הכלכלה הסתמכה בעבר הרבה מאוד על עובדים מיהודה ושומרון. חלק גדול מהם היום, אני לא יודע אם כולם, לא יכולים להגיע לכאן. מי שסובל זה שוב, החקלאים, המפעלים, ולא רק. ואני לא יודע מי השם, אבל הצהרות הממשלה לגבי הבאה של עובדים זרים לא מתממשות. מי תוקע את זה?
אני אספר לך. הממשלה אישרה את הכל.
נכון.
הכנסת אישרה את הכל, ועבדנו יד ביד מול, מול כל הגורמים, ובסוף זה נתקע לי, נתקע לי ידי הפקידים, אני אומר לך אמיתי. בסוף ענף הנדלן שאישרו לו להביא עוד 60 אלף, שהוא צריך, שענף הנדלן תקוע, ואין כוח אדם שיבוא ויבנה, כי גם יהודה ושומרון לא נכנסים, תקוע, ואנחנו לא מצליחים להכניס עצים, יש כל מיני חסמים בדרך.
איזה סיבה יש לפקידים
להתנגד? שגם אני בתור חבר כנסת, גם הכנסת, גם הממשלה, אנחנו לא מצליחים לפתור את כל מיני עיכובים מיותרים, שאנחנו גם עובדים על זה.
ותגיד, לאותו פקיד, יש פקיד מעליו, ולפקיד מעליו יש פקיד מעליו, ובסוף הפירמידה עומד שר, הוא נותן הוראה, זה לא קורה?
כן, אז הוא אומר לו, שמע, אני רוצה, מה קורה עם זה? ואז אומרים לו, שמע, אני אכניס מישהו בלי שיביא לי תעודת יושר, ואני אכניס מישהו בלי שיביא לי ניסיון שהוא עובד, ואני
ובכל מיני בירוקרטיה,
יש היגיון בחלק מהדברים. בחלק מהדברים יש היגיון, ובחלק הדברים אין היגיון. אז נכון שאני לא רוצה להביא לפה עבריינים. אבל אל תחכה איתי עכשיו שיצא חבר מפה לבדוק טעו בהודו איך הוא עובד, ורק אז אולי... חבר'ה תשחררו, תנו לתאגידים ללכת להביא את העובדים שלהם, שיבחנו, שישלמו על זה, בסוף הם צריכים עובדים מקצועיים, הם לא יביאו אנשים לא מקצועיים, צריך לקצר את כל הבירוקרטיה הזאת.
שני חברי כנסת הודחו מהוועדה בגלל שהם הודיעו שהם הצביעו נגד. מהליכוד? אתה מכיר אותם?
בטח, חברים שלי.
טוב.
חברים טובים. מה אני חושב על זה?
סעדה וטלי.
משה סעדה.
טלי גוטליב.
טלי גוטליב. תקשיב, אני לא אוהב את ההתנהלות שהייתה להם על העניין של חוק הרבנים, לא שאני בעד חוק הרבנים, אני לא מדבר על בעד ונגד בחוק הרבנים. אני אומר, שמע, כל הקטע של התקשורת, שהנה אני נגד, הנה אני זה, זה מייצר סתם בעיות. אבל אני גם נגד ההדחה שלהם. כי בסוף אנחנו נבחרי ציבור, ובסוף יש לנו דעה, וקורה שאנחנו לא מסכימים על כל דבר. אז מה, לא נסכים, יפטרו? אני לא חושב שזה נכון. אבל יש להם שיקולים שאני לא יודע, שאולי אבל... ניסו לדבר איתם ולא הלך, אז לא ישאו להם
ניסו ברירה. ניסו לדבר איתם ולא הלך, לפחות לפי הפרסום.
כן.
תגיד, עלולה להיווצר סיטואציה שבה יהיה אי אמון קונסטרוקטיבי בעומד או בממשלה, והממשלה הזאת לא תמלא את ימיה, והיא בעצם תתפרק.
אי אמון...
קונסטרוקטיבי.
להחליף את רועם.
בדיוק.
עכשיו אתה רוצה שאני אדבר איתך פוליטיקה אמיתית, בתור פוליטיקאי.
מה עשינו עד היום?
לא יכול לקרות.
מה עשינו עד הרגע?
מי שמספר את הסיפורים האלה, זה לא יקרה. אצלנו בליכוד, אנחנו לא עושים את זה. עזוב שאני גם חושב ש-99% מחברי הליכוד יודעים שראש הממשלה שלנו עושה עבודה מצוינת, ומי שמספר סיפורים והולך לתקשורת ואולי מנסה להדליף, חי באיזה חלום. בליכוד, הנה תפוסתי במילה, בליכוד, הליכוד לא מכיר חברי ליכוד שיעשו את הדברים האלה. לא יקרה.
למה שלחו דני דנון לארצות הברית?
אני חושב שהיה מצוין, לא?
כן.
שמע, דני דנון.
אבל אתה רואה, אתה צוחק.
לא. קודם כל, דני דנון, אני צוחק, קודם כל הוא חבר שלי. קודם כל, הוא אחד האנשים שאני מאוד מאוד אוהב. הוא עשה את העבודה מצוין. הוא היה לו הישגים מטורפים. הוא ידע להביא את הפוליטיקה, גם אם זה הליכודית, ואת החוכמה שלו, ואת היכולות שלו. הוא עשה עבודה באמת טובה. אתה ראית מוצא במלחמה? אתה ראית כמה חבר הוא הביא לארץ?
אני ראיתי.
הסביר ועבד. שמע, הוא יודע את העבודה, והוא יודע לעשות אותה הכי טוב. נכון, אומרים, שמע, שתנו צחקנו, למה הוציאו אותו? זה יכול להיות שיש גם משהו בזה, אבל באמת, באמת, אני חושב שעושה את העבודה מצוין.
אתה יודע מה אני אוהב אצלך?
מה?
אני אגיד לך את האמת.
אך כן, על מה?
אני אגיד לך מה אני אוהב אצלך. כשאתה מסכים, גם אם אתה קצת מתמאמר, אני כבר מבין אותך. ועכשיו זו הייתה פעם בשנייה שהבנתי שאתה...
לא, לא. אני באמת חושב שעושה את העבודה מצוין. אני חושב שדני דנון היה מהשגרירים הטובים ביותר שידע.
אני לא חלוק. מסכים איתך. אבל שנינו צחקנו.
תשמע, בסוף איפה אנחנו? אנחנו בפוליטיקה.
זה נכון שאנחנו בפוליטיקה. הממשלה הזאת תמלא את ימיה, אני שואל אותך שוב. או שבאיזושהי צורה משהו יקרה, הוא בעצם... אתה יודע שגם שרים אומרים די נמאס לנו? גם חברי כנסת אומרים, יאללה בוא נלך לבחירות. אתה יודע את זה?
וואי, איזו שאלה קשה.
אתה יודע לענות
הייתי רוצה...
מידע אישי, אתה יודע לענות גם שאלות קשות.
כן, הייתי רוצה הייתי רוצה. נכון לעכשיו עם איך שזה נראה, ומה שקורה, אני לא חושב שהיא תחזיק עד הסוף, אבל הייתי רוצה שהיא תחזיק עד הסוף. שכמה מהחברים שלי יתאפסו, וכמה מהשותפים שלנו יתאפסו, ונדע לעבוד ביחד לטובת המדינה.
חבר כנסת, ססון, ססי גואט, הליכוד. תודה.
תודה לך, היה לי מאוד כיף.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.